יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 יאה.
פצ'או. צ'או.
אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבב. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט בואו נדבר דוגרי. הפודקאסט שבו אני ויון מדברים.
דוגרי.
פרק מספר 67. כן, 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 כן. מה הולך?
מתי ישנה את האינטרו הזה?
כן, אבל בינתיים הוא זורם.
בינתיים זורם, בינתיים זורם. וואלה, כל בסדר, מה איתך, אמן?
בסדר, מה איתך?
בסדר, מה איתך?
וואלה. אין תלונות.
וואלה, פתיח מוזר.
כן, אם אתם פעם ראשונה מקשיבים לנו,
תמשיכו להקשיב.
אנחנו יותר טובים, בדרך כלל.
מה, זה היה מעולה, מה אתה מדבר? בכל השטויות שלנו.
מה?
אז היום יש לך עדכון חדש של הגץ.
נכון.
או שנעשה קודם את הבירה.
נכון, מה אנחנו שותים היום, יון?
אז היום.
התחלה מאוד מבולבלת.
וואי, אני הכי, מה זה אאוט? אני לא איתנו היום.
לא נורא, זה הפרקים הכי טובים בסוף.
היום אנחנו שותים את בירת פילזנר של מבשלת מוסקו. פילזנר מאונטן ביר, הנדמייד. שאלנו כבר מה זה אומר הנדמייד.
נכון.
הם אמרו לנו מה זה אומר הנדמייד?
לא. האמת שגם לא שאלתי אותם, אבל אני אשאל, אני עכשיו אזכור לשאול, יאיר תשאל, כשאתה רואה את זה, תשאל.
תקשיב, זה כולה 3.8% אלכוהול.
כן.
שזה ממש נמוך.
כן, פילזנר זאת בירה קלאסית.
בירת פילזנר, בירה כיפית עם גוף קליל במרירות בינונית אופיינית לפילזנר. המרכיבים קלאסיים של פילזנר, התיסה שונה. אהבתי, כאילו זה פילזנר, שזה פילזנר ופילזנר.
כן.
אינה מסוננת בכדי לשמר את זה, את הטעמי הטבעיים, חבר'ה, יון קצת איתי בלקרוא, עוברת תהליך התבגרות של מספר שבועות, מכיל משקע ששמרים בתחתית, בקבוק, לכן רצוי לאחסן בעמידה. מגניב?
אני אוהב שהם נותנים את העצות תחסון. זה מראה על רמה של...
אכפת לו מהתוצר הסופי שאתה תקבל בסוף.
בדיוק, אתה מבין.
אבל דווקא זה הרגיש לי כאילו תיאור מה זה טכני. חבר'ה, ספייס איט אפ.
נכון.
הוא קצת איזה ספייס.
איזה כן.
יאללה, מן.
לחיים.
לחיים.
ולחיי היונדאי גץ.
לחיי היונדאי גץ. אני מניח שיש חדשות טובות.
אנחנו מוכרים את היונדאי גץ.
אתם מוכרים את היונדאי גץ?
הוחלט למכור את היונדאי גץ.
לחיי היונדאי גץ.
כן, חברים, זה הגיע סופית.
כן, צריך לטעות את הבירה, כן?
נכון. קלאסי. קלאסי, בירה קלאסית.
אנחנו עכשיו בקטע של הביר יביאו יאיר.
נכון.
וואי, יש לזה אפטר טייסט מאוד מתקתק.
נכון.
חבר'ה, למי ששומע קבוע כבר יודע שאני חולה מתקתקיות של השעורה, של הדגנים, ויש לזה פה אפטר טייסט ממש חזק של זה, אני ממש אוהב.
קלאסי, כזה בירה...
קלאסי.
כן.
כן, זה לא מעונן כמו שהוא רשם.
זה כאילו כשאתה...
כאילו זה נראה מסונן.
לא, אבל תראה, אצלי, הבירה של יון קצת פחות קרה, אז שלי...
כן. אז כן, אצלי זה די...
בגלל, לא יודע, אצלי זה דווקא נראה קריר.
כן, זה, יש איזה פאנצ' מרירות יפה של הקשות, יחסית לפילזנר, לטעמי לפחות.
אופה, איזה גרפס.
כן, וואי, זה שחרר לי, מעלה מקום בבטן. קיצר, טעים, לא רע בכלל. כן, קלאסי.
זה בירה, אני אגיד לכם, זה בירה, כשאתם חושבים על בירה, זה הטעם של בירה.
כן, בדיוק.
אתם מבינים? זה כאילו, זה בירה.
כן. וואלה, מבסוט על זה.
כן.
ויאיר, אוקיי, אז אתה החלטת למכור, אתם החלטתם למכור את היונדאי גץ סוף סוף, זה אומר שכבר לא יהיה עדכונים יותר, עד יום המכירה.
כן, אז קודם כל, אני הולך לנצל את הפיים. אם אתם מחפשים יונדאי גץ, עם היסטוריה של הופעה בפודקאסטים, של גסט שואוז.
אם מישהו רוצה לשבת ביונדאי גץ שיאיר ישב עליה.
היונדאי גץ המקורית.
היונדאי גץ המקורית.
אז דברו איתי.
לפני שתגיע למוזיאון.
היא נוסעת. היא נוסעת. אני עשיתי איתה היום סיבוב לבדוק שהיא עדיין נוסעת, והיא נוסעת. נוסעת טוב, תלוי מי אתה. אבל היא נוסעת. וזהו.
אתה תגיע ליד.
כן.
מה שנקרא.
כן, ראיתי את המחיר מחירון, נמכור מתחת לזה כדי שאנשים ירצו אותו. זהו. ואם מישהו מוצא אוטו ליעיר עד 30,000 שקל, דברו איתי.
ואם מישהו רוצה לקנות מקבוק 2017.
שמע, זה נהיה ממש מוזר.
איי, כן, חבר'ה, מי שלא יודע, אני השבוע ירדתי לילת ביום שני. הלוך חזרו באוטובוס ביום אחד, כדי לאסוף כל מיני ציוד שקניתי.
בין היתר מצלמה חדשה.
מצלמה חדשה, מחשב חדש, מקבוק פרו, M1 פרו. כי מגופו M1 פרו, כל הפרו הזה שלהם.
כן,
כן, ועכשיו נקווה שאני אוכל להעיף את הפודקאסט יותר מהר, בלי יותר מדי עיכובים וכאלה. יחד עם האינטרנט הסיבים החדש, זה בטח ממש...
צריכים לעשות פעם אחת, שעושים כזה לייב מפה, ישר הולכים להקליט כזה, לראות איך אתה עורך, ולראות אם זה בפלור מהיר
יותר. שידור לייב? וואי, זה בטח משעמם רצח.
נראה.
מעניין, אם יש... חבר'ה, אם אתם מעוניינים, תגידו. אין לי בעיה. אז כן, זה, תקשיב, וואי, בסך הכל הייתי איזה 11 שעות, ישבתי על התחת. תודה לאל, האוטובוס לילת, הוא קצת יותר מרווח ברגליים, יש לו כזה, אתה יכול לקחת אחורה, יכול לקחת הרגליים למעלה, אבל זה עדיין אוטובוס. זה עדיין 5.5 שעות כל כיוון.
כן.
אז כן, זה היה די קשוח. אני הגעתי הביתה, כאילו, אתה יודע, הגעתי לילת, חשבתי, בוא נראה את התחבורה, מפה לשם, זה... עשיתי הכל ברגל. היה לי 3 שעות, הספקתי הכל בשעה
כן,
וחצי.
כן, הכל במרכז שם, מחק הליכה כזה.
זה היה מחק הליכה, היה לי כאילו הכי הרבה הליכה, חצי שעה.
כן.
עשיתי הכל ברגל, והייתי כל כך צריך את זה, כל כך. ווואלה, כל המחירים היו ממש נחמדים, היה מזה גביר קצת גשום, האמת.
וואלה.
בחיים לא ראיתי את זה באילת.
כן,
אני, זה לא חוויתי את זה. וכן, וארסים באוטובוס, כאילו, ארסית באתי איזה חמשים, באוטובוס חזרה, הייתה די אלימה למי שישבה לידה, למישה מבוגרת, כעסנו עליה, השוטר לא רצה להציע אותה, כזה, את נהגי בסדר? כן, יופי. אחרי זה המשיכה להתנהג כמו...
היה בצורה. שוטר? איך הגיע לשם שוטר?
לא, כי עשתה כזה בעיות מהרגע שהיא עלתה, ואז כאילו כשהאוטובוס בא לצאת מהתחנה, אז הנהג אמר, תקשיב, אחי, עשה לי פה בעיות וזה, השוטר בא נכנס, נהגי יפה, כן, כן, כן. התחלנו לנסוע, ומן הסתם היא חזרה להוציא את המסכה, להיות זונה, בת של זונה. כן. משהו ש...
זה פודקאסט. מה הלך פה?
כן. יש לי נושא, יאללה, בוא נקפוץ לנושא שלי. יש לי נושא שאני די התעניינתי בו כבר כמה זמן.
נו.
אבל אני אגיד לך תכלס, כאילו, כמו שאתם שומעים, האווירה שלי ושאר, אני קצת אאוט, אז אני מקווה...
שזה יזרום.
שזה יזרום.
מקווה, שנינו היום לא...
כן. אז אני אגיד לך, היה לי ניצוץ במהלך השבוע לדבר עליו, כי האמת שזה נושא שכבר כתבתי לעצמי שאני רוצה לעשות, אבל אז השבוע ראיתי כתבה שמשהו ליבוא ולייצוא, שיש הרבה עניינים של היבוא שממש מתייקר, המכולות עברו מלעלות איזה 8,000 שקל, 20,000 שקל, משהו מטורף כזה, ובנוסף, כאילו מה שמייקר זה העובדה שכאילו, מה שמקשה זה העובדה שאין מספיק נהגים, אין מספיק אנשים שעובדים בכאלה, ואז נזכרתי, יש, כאילו, איפה כל העובדים, דוד, יש בעיה עולמית.
של עובדים.
של עובדים. ואתה יודע, אני שמעתי את זה פעם ראשונה כזה בסרטון של כאן, באינסטגרם, שמי שרוצה לראות, אני מופיע שם ברקע לשנייה עם צ'ילי. והתחלתי לחקור, מסתבר שזה בישראל, זה בבריטניה, זה בארצות הברית, זה ביפן. דוד, אנשים לא רוצים לחזור לעבוד.
כן.
והבעיה העיקרית זה שלא באמת יודעים, כאילו יש הרבה מאוד סיבות, אבל זה תופעה כל כך עולמית, שלא יודעים כאילו את הסיבה. אתה מבין מה אני אומר לך?
כן.
אז אני רוצה לדבר היום על מה שכבר יש איזה שם, The Great Resignation.
שמעתי על זה הרבה.
זהו, אז יש איזה שם, זה כנראה תופעה שקורית. בוא נתחיל כמה נתונים.
יאללה.
אז יאללה. אז בישראל יש מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שאומר ששליש ממובטלי הקורונה עדיין לא חזרו לעבוד.
מעניין.
או, שנייה, יותר נכון ששליש ממובטלי הקורונה לא מחפשים עבודה.
וואלה.
נשארים מובטלים. זה לא אומר שכאילו, כל מי שמובטל, יש חבר'ה שעדיין מובטלים, אבל יש שליש מכל אלה פשוט אפילו לא מחפשים עבודה. שזה תופעה די מוזרה, אתה יודע, אנשים פותרו, כולנו היינו כזה עם מה עם הארנונה, מה עם השכר דירה, מה עם הכסף, ושליש מהחבר'ה אפילו לא מחפשים עבודה. זה... קצת דפוק.
זה מאוד מוזר.
מאוד מוזר. למה אתה חושב שזה קורה?
כי אני חושב שכאילו אנשים הבינו שהם, כאילו הקורונה הכניסה להרבה אנשים כפה על העניין הזה של לחיות, mm-hmm. ועל העניין הזה של עבודה, ועל היחס בין לחיות לבין עבודה. Mm-hmm. והרבה אנשים אמרו, אני מעדיף להרוויח פחות, וכאילו... לחיות.
אז דבר ראשון, מה שאתה אומר זה נכון, באחד המחקרים של אדובה, אז מסתבר שלאדובה יש המון סקרים ואנליסיס ממש טובים, שמדברים עליהם בהמון ערוצים, ובחדשות.
מאוד מעניין, כאילו,
מאוד מעניין.
איך, מה?
לא יודע, אין לי מושג. הם הגיעו לזה, אבל מסתבר שזה מאוד, מאוד מדויק, פשוט יש להם כל כך הרבה אנשים שעושים את הסיקור הזה. ובאחד הסיקורים, אחד הדברים שהם אומרים, זה כן, הרבה אנשים מחפשים איזון בין חיים לעבודה. אנשים די נמאס להם מהתשע שעות עבודה האלה.
כן.
כי הנה, באחד הנתונים, אז יש לי נתונים של פה בארץ, ויש לי נתונים בינלאומיים. אז לפני הקורונה, שיעור אבטלה היה הכי נמוך כבר עשרות שנים, דבר ראשון, ממש, כאילו, חודשים לפני הקורונה, בסוף 2019, הכי נמוך שהיה בהיסטוריה של ישראל. שיעור היציאה הגבוהים יותר, סליחה, שיעור אבטלה עכשיו, ב-2021, נע בין 12% ל-20% מכל אוכלוסיית ישראל, שתבין, עד חמישית מהישראלים לא עובדים. זה מפגר.
זה משהו שבאמת, זה נתונים תורפים.
כן, והשיעור היציאה הגבוה יותר הוא בקרב נשים. כל זה מהמחקר הזה של המכון ישראלי לדמוקרטיה. ויש להם פה משפט, שפשוט צודדתי אחד אחד, לא ניכר פער בין אוכלוסייה ערבית והיהודית, הן בחתך המגדר והן בחתך הלאום. זה אומר שזה לא משהו של ישראלים יהודים. כל מי שגר באזור הזה,
אותו דבר.
לא רוצה לחזור לעבודה. כן. אז הוא אומר שזה לא קטע של תרבותי, זה קטע אנושי, זה קטע של תפיסת החיים שלך. ושיעור היציאה מתעסוקה יורד עם הגיל. זה אומר שככל שאתה נהיה יותר מבוגר, יותר אנשים חוזרים לעבודה.
כן.
זה אומר שאנשים היותר צעירים פחות חוזרים לעבודה. שזה נתון מאוד מעניין. עכשיו, יאיר, כמה שעות אתה אומר שעבודה ממוצעת, כמה שעות עבודה ממוצעת פה בישראל? ביום.
ביום אני אומר 9 שעות.
אז כן, זה 9 שעות, והזמן הממוצע לנסיעה לוח וחזור זה שעתיים.
וואו.
אז תקשיב, לא תגיד עכשיו מישהו שעובד בהייטק, מישהו שמנסה להיות מנהל, עבודה ממוצעת משרדית, להיות מזכיר, להיות מזכירה, לעבוד בתור כל עבודה למדינה, 9 שעות, סליחה, 11 שעות מהחיים שלך כל יום הולכות על העבודה.
שזה מטורף.
זה אומר שאתה יוצא מהבית ב-8, חוזר הבית ב-7 בערב, אז עד 8 בבוקר, אם יש לך משפחה, בן זוג, בת זוג, אין לך ממש זמן לבלות גם זמן, אולי שעה וחצי של להתקלח, לאכול, לצאת. אתה חוזר ב-7, גמור, אחרי 11 שעות שעבדת.
ונסיעות ודברים כאלה.
ונסיעות והכל. ויש לך כמה? עוד 3-4 שעות? לכל שאר הדברים שאתה צריך לעשות, אתה צריך לנקות, לבשל, כביסה, שוב, זה אלה אנשים שלא יכולים לעשות את עצמם, להזמין אוכל כל יום, להביא כן. מנקה, כן? זה לא מעט. עכשיו, כן, גם לאחרונה, אני, יאיר במיוחד, מדבר הרבה כאילו על הקטע של לעבוד קשה, אפשר להצליח הכל, אבל לא כל העולם ג'וקו.
נכון.
לא כל העולם דיוויד גוגינס, ולא כל העולם רוצה להגיע לנקודות האלה. אנשים נכון. רוצים לקבל פרנסה הוגנת ורגילה, ויש לנו קצת זמן לעצמם. אז עד הקורונה, זה היה המצב. העובד הממוצע היה מוציא 11 שעות כל יום שלו, כדי לקבל שכר מינימום. או שכר ממוצע.
שזה ממש עצוב.
זה די עצוב.
היה לי הרבה דיונים על זה עם שיר.
וואלה.
כן, כי כאילו אנחנו חושבים איפה לקנות בית. כן? ואז הדיבור על לקנות בקדימה, שזה שיר מקדימה. ואז אני בא ואני כאילו, זה מקום מאוד פקוק, להגיע לתל אביב לעבודה, ייקח לי שעה וחצי כל כיוון.
כן.
שעה, שעה וחצי. ואז אמרתי, שמי, אני לא מסוגל. אני לא רוצה להיות בן אדם שחי בשביל לעבוד.
כן.
אז אנחנו, זה בעיה.
כן. הקטע שגם אנשים לא ממש שמים לב זה, כאילו, זמן הנסיעה זה לא באמת הזמן שאתה מקדיש כדי להגיע לעבודה. תחשוב, אתה עכשיו גר, כמה זמן נסיעה מהעבודה?
אני?
כן, 10 דקות נסיעה באופניים?
10 דקות באופניים.
באיזה שעה, כמה זמן לפני שאתה צריך להתחיל את העבודה, אתה יוצא מהבית? לא 10 דקות לפני כן.
נכון. כאילו יש התארגנות גם וזה, אתה צודק, לא חשבתי על זה אף פעם.
אז תחשוב, כאילו, אם הזמן נסיעה זה רבע שעה, אתה בטח תצא חצי שעה לפני שמתחילה העבודה שלך. אתה רבע שעה נסיעה, אתה תצא ב-8:30 כדי להגיע כאילו ל-9 כבר להיות במשרד מוכן לעבודה.
כן.
שוב, אם אתה לא כזה יכול להגיע מתי שבא לך, כשזה רוב העבודות פה בארץ.
נכון.
אז זמן הנסיעה זה לא באמת הזמן שאתה מקדיש להגיע לעבודה, כן? שזה גם עניין. אז שוב, כמות הזמן שאתה מוציא ביום לעבודה, לא נורמלית. עכשיו, הרבה אנשים לא רוצים את השעות האלה, ואתה יודע, עובדי המדינה, עכשיו אחרי קורונה, אמרו להם, יודעים מה? אין בעיה, אנחנו ניתן לכם יום אחד בשבוע לעבוד מהבית. כזה, חבר'ה, אם עד עכשיו עבדנו מהבית, כל החודשים האלה, למה שעכשיו נצטרך לחזור חזרה לעבודה? כאילו, זה עבד. זה עובד.
תנו לנו להמשיך.
תנו לנו להמשיך. המחשב הזה, אותו דבר כמו המחשב שם, האינטרנט אותו חר כמו שם. למה שצריך לעבוד כזה? שתראה מה אני עושה בו לפרצוף?
אבל אני יכול להגיד שבתור השבוע בדיוק הייתי יום אחד עבדתי מהבית, וזה לא כיף. אני לא נהנה מזה.
אוקיי.
כאילו אני, חסר לי החברה, חסר לי זה שאם יש לי רעיון, אני פשוט יכול ללכת לבן אדם ולדבר איתו על זה. כאילו זה לא עובד.
כן.
יש שם משהו שהוא מאוד מאוד חסר בקטע הזה, וזה מאוד משעמם להיות בבית כל הזמן. כאילו לא הייתי רוצה להיות עכשיו.
לא, ברור, לא כל יום. אבל נגיד, אם היה לך עבודה שמאפשרת לך לבחור כמה ימים בשבוע אתה רוצה להיות בבית. זאת אומרת, שאתה אומר לך, יש לך עד 3 ימים בשבוע להיות בבית אם אתה רוצה, אתה יכול לבוא או לא לבוא. היית מעדיף את זה במקום, אתה חייב להיות פה כל יום?
ברור שהייתי מעדיף את הבחירה, ואני חושב שגם אם הייתה לי את הבחירה, עדיין הייתי כאילו בהרבה לעבודה. כן. לא הייתי מנצל את זה יותר מדי.
אז תקשיב, זה נכון. חלק מהעניין פה שאנחנו לא באמת יודעים מה הסיבה, כי אחד מהסיבות שאנשים אומרים זה שהם מעדיפים עבודה היברידית שתאפשר להם בבית, ותאפשר להם לא ללכת למשרד כל יום. אבל מצד שני, יש אחוז לא קטן של אנשים, אני גם אציג אותך עכשיו את המספרים, שאומרים שאחרי שהם התחילו לעבוד בבית, הם כביכול חשבו שהם הולכים לשמור את כל השעות האלה שמוציאים על התארגנות ויציאה מהבית, את השעתיים האלה ביום, אבל מנהלי עבודה דורשים את השעות האלה חזרה. כאילו, הם לא אומרים, אתה עכשיו חוסך, אז בוא תביא אותם. לא, אבל הם אומרים שבגלל שהם יותר נגישים לקבל מייל, יותר נגישים לענות על טלפון, כאילו, עבדת מהבית, אז בסדר, כביכול היית אמור לסיים את העבודה ב-5 בצהריים, 6:30 תקבל מייל. היי, אתה יכול שנייה לבדוק את המייל, שמעת אתה שולח לי את זה שנייה, אז כאילו אתה כל הזמן נגיש לכאורה, כי ברור, עבדת כל יום הבית, אתה יכול לענות למייל. והנה המספר, 49% מעובדים של ארגונים, ו-56% מבעלי עסקים קטנים, סלש בינוניים, אמרו שהמעבר לעבודה בבית, קבועה, העלה להם את השעות העבודה. בלי עלייה בשכר.
כן, זה... אני... שמעתי על זה גם, וזה עצוב, כי מאוד קשה לעשות את החלוקה הזאת.
ברור.
אתה מבין?
כן.
זה בעייתי.
אבל גם יש אנשים שהם בעבודה, ובוא נדבר דוגרי, הם לא עובדים 9 שעות. הם במשרד 9 שעות, אבל הם לא עובדים כל 9 שעות.
נכון.
לפעמים יש קצת זמן מת. אם יושבים שותים קפה, מחכים שמשהו שלח, שמחכים לקבל משהו, אז למשל, אם אתה בבית, אני יודע שמעיין בשבוע שעבר, בגלל שהיה... אחת עבדות, היית חולה וכאלה, היית צריכה בבית. אתה יודע, פתאום יום אחד בבית, אחרי כמה שבועות, זה נחמד.
זה מרענן.
בדיוק, זה מרענן. יש לך את האופציה, זה סבבה. וגם המנטליות של להכריח את כולם לבוא למשרד, אם אין סיבה אמיתית, זה סתם מנטליות יותר של כאילו, כוחניות בצורה אחת או אחרת. של, אני לא שמח עליך, שתעשית עבודה בבית, אני רוצה שתהיה פה, בשעה שאני אומר לך, ותעשית מה שאני אומר לך. אז כאילו, זה גם, אפילו אם אתה מעדיף לו במשרד, שמישהו יגיד לך, אתה חייב להיות פה, כי ככה, זה גישה יותר כוחנית במקום מסוים.
כן, אפשר להבין, נכון?
כן. מסכים. אז בוא נגיד לך, באידיאל, כמה אתה חושב, לא כמה היית רוצה, כמה אתה חושב שזה פייר לדרוש מבן אדם להוציא על עבודה, כולל נסיעות ביום?
אני חושב ש... כאילו, 9 שעות, כולל נסיעות.
9 שעות ביום, כן, נראה לי פייר, בין 8 ל-9 שעות, הכל הכל כולל הכל.
שמע, האמריקאים בוכים על 9-5, 9-5 זה 8 שעות.
נכון.
ואנחנו, 9-6, זה הבאסה.
דבר ראשון, מדינת ישראל זה אחת המדינות שהכי הרבה עובדת בעולם.
נכון.
מבחינת שעות עבודה בשבוע. כן. זה נתון כאילו שאפשר לחפש אותו בכל מיני מקורות.
נכון.
דבר שני, הקומיוט שיש לך איפה שנגרתי למשל בלוס אנג'לס, או רוב ארצות הברית, אם אתה לא גר בעיר גדולה כמו ניו יורק, הקומיוט הוא בדרך כלל לא מתחת לשעה. יש קומיוט של אנשים שנוסעים כל יום 3 שעות כיוון.
וואו, זה, אני לא מבין למה. כאילו...
אחי, אני הייתי נוסע 40 דקות לחדר כושר,
זה,
שתבין.
וכאילו, אבל חדר כושר זה משהו בשבילך, וזה באסה מאוד, אבל כן. עדיין. עבודה זה קשה.
כן, אבל אתה כבר מתחיל להתרגל לעובדה שכל יום אתה הולך להוציא שעה, שעה וחצי בכיף?
לא,
זה הרגיל.
זה שמתרגלים, ברור, שמע, אני הייתי פעם, גרתי בנתניה, ולמדתי בבית ספר בתל אביב, כל יום הייתי נוסע שעה, שעה וחצי כיוון.
כן.
מתרגלים להכל.
כן.
זה אין שאלה בכלל, אבל זה עדיין בסה. כאילו, אני עכשיו אומר לעצמי, אין לי מושג איך הייתי עושה את זה.
כן.
אבל זה מטורף.
זה מטורף. זה הרבה זמן מבוזבז, אז הגיוני שכאילו, התחומים שבהם העובדים לא רוצים לחזור לעבודה, בעיקר זה שירות מזון,
מסעדה,
כמעונאות, שכר סיטונאי וחינוך.
כן.
אז זה אומר שכל החבר'ה שעובדים במלצרים, כל החבר'ה שעובדים בניקיון, כל החבר'ה שעובדים בלמכור בחנויות בגדים וכאלה, פשוט לא רוצים לחזור. כי זה עבודות שדורשים בהם המון, לא מקבלים שום הערכה חזרה, מקבלים שכר מינימום, עובדים את התחת. אז כאילו, זה פשוט, מה שהקורונה גרמה להרבה אנשים זה ללכת שנייה, לשבת בבית בכוח, ומה שקרה אצל הרבה אנשים, זה שעשו חישוב מסלול מחדש.
כן.
אז פשוט, למה אני אסתחר על זה? הנה, בוא תראה מה, כאילו, הנה, החברים האלה שלי עובדים בעבודה הזאת. להם יש את התנאים האלה. אז למה אני עדיין עובד בעבודה שאני מקבל, שאני מוציא את אותו כמות אנרגיה, אותה כמות שעות, ומקבל עשירית מהם?
כן.
הנה, השנה היינו את, את, את העניין של המחאה של המתמחים, אתה זוכר את זה?
כן.
כשהם הלכו, תחס עכשיו כבר שנה שעברה, באוקטובר, כן, אז 2,590 מתמחים חתמו על מכתב התפטרות. עכשיו, יש את העניין שהם חתמו את זה עכשיו, 2021, כי ההסכם הקיבוצי בין הרופאים למדינה נפתח כל 10 שנים. אז פעם אחרונה שזה נפתח זה היה ב-2011, לפני כן ב-2001. ומה שזה אומר זה סוג של, אוקיי, כל 10 שנים אנחנו הולכים לפתוח את התיק, את הסכם בין המדינה לרופאים, לראות את התנאים, ועכשיו כל 10 שנים אסור לכם לשבות. אסור לכם לבכות, אסור לכם לשבות, תעשו את העבודה שלכם.
כן.
נשמע היגיון, כאילו נשמע הגיוני.
כן.
אבל אם אתה לא עונה לדרישות של הרופאים כל 10 שנים, מה עשית בזה?
מה יצא, כן.
כי אחותי היא הייתה מתמחה עכשיו כמה שנים, ועכשיו הולכת להיות מתמחה בכירורגיה, והיא אמרה לי שכאילו התנאים הם די דומים כאילו למה שלפני 50 שנה, כן? והעובדה שכאילו הרבה מתמחים צריכים לעבוד 26 שעות פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, זה לא הגיוני.
זה לא אנושי.
במיוחד מישהו שצריך עכשיו להציל אנשים. עכשיו, כן, זה נפתח כל 10 שנים, אבל עדיין, כל עשור עדיין לא עשו מחאה כזאת שאנשים הולכים להתפטר. או, ומה הבעיה אצל רופאים? זה לא שעכשיו מלצרים יתפטרו. זה לא שזה, זה רופאים. אנשים שעכשיו אתה צריך כדי להציל לך את החיים. אתה מבין? אז אני חושב שמה שגרם להם, סוג של לעלות על הגל, זה בדיוק לראות שאתה, אנחנו ב-21, ההיטקיסטים מקבלים את התנאים האלה, אנשים האלה מקבלים את התנאים האלה, למה שאני עדיין אעבוד עם התנאים שלפני 50 שנה?
נכון, מסכים לגמרי.
היי.
מבאס, כאילו זה באמת מבאס, כי הם קוראים את התחת, אני חושב שללמוד רפואה זה מקצוע מטורף, כאילו, צריך להיות, כאילו, מאוד לרצות את זה בשביל לעשות את זה. זה פסיכי.
לגמרי. אתה מאוד רוצה, גם אני מניח של להבין על עצמך, על הגוף וכאלה, וגם באיזשהו מקום לרצות לעזור לאנשים. ואם מקשים עליך כדי לעזור לאנשים, מכל האנשים שצריכים עזרה, זה הם.
כן.
תכלס. עכשיו נתן נתונים על מה שקורה בארצות הברית. אז הגל ההתפטרויות הכי גדול ב-20 שנה האחרונות, מאז 2020, מאז ה-Great Recession, משהו כזה. מספר ההתפטרויות כאילו בחודש בארצות הברית, אף פעם לא עבר את ה-2.4% מכלל האוכלוסייה בארצות הברית.
אוקיי.
והיום זה בסביבות 3.2%, זאת אומרת, אחוז שלם מעל. בין 4.2 ל-4.6 מיליון אנשים מתפטרים כל חודש, ו-10 מיליון עבודות נפתחות.
וואו.
שתבין את ההבדל בין כמה אנשים אומרים, אנחנו רוצים עובדים, וכמה אנשים יוצאים מהעבודה. אין את הבלנס הזה.
יש מסעדות בארץ שעכשיו בגלל שאין להם עובדים, אז הם לא פתוחים בבוקר נגיד.
כן.
לא, כאילו, ממש מצמצמים את העבודה.
תקשיב, גם בצד הברית יש את העניין של, יפה שאמרת מסעדנות, כי יש את העניין של, שגם דיברנו על זה בפרק אחד פה, העניין שעסק המסעדנות זה לא ממש עסק שקל להחזיק, הוא כביכול לא משתלם.
זה העסק הכי קשה להחזקה.
כן, אז כביכול אחד הדברים שעושים זה לא לשלם למצרים, ומי צריך לשלם למצרים?
הלקוחות.
טיפים, שבסופו של דבר, איך שלא תראה את זה, הלקוח שם כסף בשולחן שהולך למסעדה ולמלצר. אז זה פשוט לשקר בתפריט, אבל זה כבר נושא אחר. תקפצו לפרק אחד למי שממש מעוניין בעניין הזה.
בעניין הזה ובקצת נוסטלגיה.
כן, לגמרי, וואו, לגמרי, קפצתי זה. אבל כן, אז עכשיו מעניין, קצת מפחיד מה יקרה עם עסק המסעדנות, איך הם ישדרגו או איך הם ישפרו את התנאים של העובדים שלהם. אבל רציתי לשאול, כי אני, מי שיודע, אני עצמאי, יאיר אשכר עובד, במקומות.
כן.
קרה אצלכם במשרד אולי משהו? אתה מכיר, יש לך חבר שהמשרד שלהם או חברה שלהם נכנסה לקרייסיס בגלל שאין עובדים? מי שצריך להתפטר או לא חזר?
וואלה, לא. האמת שזה לא קרה. בעבודה הקודמת שלי הייתה מישהי שהחליטה להגשים חלום ולפתוח עסק ג'חנונים.
אשכרה, הוא תימניה?
כן. והיא כאילו, היה לה לפני זה משהו בקטנה, והיא החליטה ללכת על זה פול טיים, אבל מעבר לזה, הכל ממש כאילו רגיל, במקומות שאני יצא לי לעבוד בהם.
כי אני למשל, אתה יודע, אני הייתה תקופה בתחילת שנה שעברה, שבשביל השני מכנסה עבדתי במחסן. מחסן כזה שהיה מכין מארזי אוכל, לא לתרומה, כן, למחירה.
חבל, היית מוריד את הפרט הזה וכולם אומרים, או, יום.
נה, שום דבר.
איזה חמוד הוא.
שום חמוד.
כסף, כסף.
כסף, ברור, צריך כסף. אז כן, אז רוב החבר'ה שעבדו איתי שם, זה כביכול חבר'ה שפותרו מהעבודה שלהם, ועשו כסף, סוג של מהצד, בזמן שהם חתמו על אבטלה. וזה משהו גל שהמון המון אנשים עלו עליו, ואנשים עדיין לא רוצים לחזור, בגלל ש... הכסף של האבטלה סלש כסף מצב בשחור שווה יותר בשבילם, והזמן הפנוי יותר שווה מלחזור לעבודה קבועה.
ברור, זה בדיוק מה שדיברנו בהתחלה, זה חופש. כן.
יש לי, ראיתי למשל, כשהתחלתי לראות את כל הסרטנים עליי, מישהו שהיה לו כזה מסעדות וכאלה, עזב את העבודה שלו כדי לגדל פטריות, כאילו, לא פטריות הזה, פשוט פטריות כאילו שמפינים וכאלה, להיות מייקולג'יסט. יש לי חברה שגם עזבה עבודה בהייטק, והיא ממש לקחה ברצינות את העבודה שלו בתור מאלפת כלבים. אתה מבין, אשכרה, אנשים...
הולכים אחרי חלומות.
הולכים אחרי חלומות. ויש פה גם עוד אחוזים של, כאילו, על פי הדורות, מי הכי האנשים ששוקלים לעזוב או עוזבים את העבודה שלהם. אז יש לנו את דור הזי, שזה חבר'ה עד גיל 24, 56% מהחבר'ה האלה, עד גיל 24, שוקלים לעזוב. דור ה-Y, שזה כביכול אנחנו, בגיל 25 עד 40, כיום, 49% מכל החבר'ה מהדור שלנו, או שוקלים, או עוזבים את העבודה שלהם. דור ה-X, שזה חבר'ה 41 עד 55, 31%. אז אני חשבתי שזה, טוב, קטע של חבר'ה בני 20, וזה וכי שיש לנו את האופציה. לא. ואחרי זה, הבומרים, חבר'ה מעל גיל 55, 18% מהם. אז שתבין, כאילו, זה די הגיוני שחבר'ה בין גיל 18 ל-25 ירצו. אבל חבר'ה בני 40 עד 55, כאילו, ש-30% מכל האוכלוסייה הזאת, תרצה להתפטר מהעבודה שלהם בעקבות הקורונה?
אני דווקא רואה את זה.
כן?
כי תחשוב שאלה אנשים שבאים ואומרים, אוקיי, it's now or never.
גם נכון.
אתה מבין מה אני אומר?
כן.
כאילו, אני אגיד לך, למה כל אחד מהם בפסיכולוגיה לפי דעתי?
יאללה.
הצעירים אומרים, מה יש לי להפסיד? מקסימום אני אלך ועשה את העבודות הרגילות.
כן.
המבוגרים אומרים, זה עכשיו או אף פעם לא.
כן. ומה איתנו, דור ה-25 עד 40?
מה איתנו?
כי אנחנו 49% מאיתנו.
אני חושב שזה מיקס של גם וגם.
כן.
שזה בדיוק באמצע, זה כזה, אוקיי, אני יכול, כאילו, אין לי עוד הרבה הזדמנויות לעשות את זה.
כן.
ומצד שני, כאילו, אני אנסה את זה ומקסימום אני אחזור. אתה מבין מה אני אומר?
כן. אז כן, אתה ממש נתת כזה בפרופורציה, כמה יש לכל אחד להפסיד. בדיוק. אם הוא עוזב, אבל נראה לי שבגלל שכולנו בנקודה מסוימת, הגענו למצב שסוג של הפסדנו הכל. כן? רוב האנשים פוטרו מהעבודה, איבדו את כל המניות שלהם, לא צריכים לסגור עסקים, אז המון המון אנשים הגיעו למצב שזהו, איבדנו. אז נראה שמחשבה של, אז מה עכשיו? זה מה שקרה להרבה אנשים להגיד, טוב, אם אני עכשיו כבר הגעתי חזרה לאפס, למה שאני אחזור לחיים האלה?
אני אגיד לך, אני הקשבתי לפודקאסט, שדיבר בדיוק על הנושא הזה, והם אמרו שם משהו מאוד נכון, שכרגע מלא מתפטרים, מרגע לא רוצים להגשים את החלומות, וכרגע, אני חושב שאנחנו נמצאים בסוג של פיק בתחום הזה, אבל עוד מעט נראה ירידה. כי הרבה מאוד אנשים קבלו כאפה, יבינו שוואלה, החלום שלהם זה, הם לא יכולים לעשות אותו, הם לא הצליחו להגיע אליו. אתה יודע, כולם עכשיו פתאום לא יודע מה. אני רוצה להיות נגר, סבבה? כולם רוצים להיות נגרים. לא כולם יצליחו להיות נגרים.
נכון.
אתה מבין מה אני אומר? אז הרבה יחזרו למה שנקרא חזרה לכדור הארץ. אני מאוד מאחל לכולם שיקשימו את החלומות שלהם, אבל איך שהעולם עובד, זה לא עובד ככה. והרבה יחזרו ויבינו, וואלה, אין מה לעשות, אני צריך לחזור למה שהיה מקודם.
אז מה שאתה אומר זה מעניין, כי השאלה האולטימטיבית של כל הנושא שלי וכל הפרק, זה מי שעבר קודם. העובדים המעסיקים. כי בסופו של דבר, גם יש פה עניין, זה לא שכל מי שהתפטר רוצה להגשים חלומות. אנשים רוצים גם לחזור לעבודה סדירה, אבל עם תנאים נכונים.
כן.
כי אחד מהדברים שלמשל ראיתי שגם אין בארצות הברית וגם אין כאן, זה מה שנקרא שכר ריאלי. זה שהמדינה עושה סוג של נורמליזציה לשכר, כדי שהשכר שלך כל שנה ישתנה עם האינפלציה.
אוקיי.
אין את זה פה. אתה, אני מניח שגם לך, אנשים פה כשמעבדים בעבודה מסוימת, כל שנה צריכים לבקש עלה בשכר, או להביא איזה תרוץ, או כי אם לא, השכר שלך ישאר אותו דבר.
נכון.
אלא אם כן יביא לך איזה בונוס או משהו. אז אין סוג של השכר, טוב, אתה מחשיב, מתחיל השנה עם 10,000 שקל לשנה, זה אומר ששנה הבאה אתה חייב להרוויח 10,100 ומשהו, כן. למשל. אין כזה דבר. אז העובדה שאין לאנשים שכר שהם יכולים לסמוך עליו עם האינפלציה, אין לאנשים הרבה תנאים, כמו שאמרנו, של הזמן, של השעות, של הבוס שסומך עליהם, אפשר לדרוש מהם כל מה שבא עליהם, אז אנשים אומרים, אין לי בעיה לחזור לעבוד 8-9 שעות.
נכון.
אבל תן לי את התנאים שמגיע לי. אנחנו כן. 2021, ולפחות תן לי חזרה. אז נראה לי שבאמת יש פה עכשיו מלחמה, של מי הולך לשבר קודם? העובדים, כמו שאמרת, שיבינו שהם מה לעשות וחוזרים חזרה, או עובדים שיבינו, טוב אחי, אני עוד שנייה סוגר עסק, סבבה,
בוא קחו.
כן. בוא קחו. לצערי, לא זוכר את השם שלה, מי שנהיגה את העניין של המתמחים, פרסמה משהו ממש ב-28 דצמבר, שבגדול היא אמרה, ששר הבריאות ניצן הורוביץ, לא במילים מדויקות האלה, כן, אני קצת פרפרייזינג, אמר שלא, נשארים עם 26 שעות, סורי, התנאים נשארים בדיוק את הדבר. לא הקשיב להם, לא אכפת לו, ככה בגדול.
כן.
מאוד עצוב, אבל אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה, ששכר המינימום, שכר הוגן, שכר ריאלי, סליחה, הדברים כאלה באמת השתנו ויהיו יותר רגילים, לא רק להייטקיסטים, לא רק לאנשים שמרוויחים כאילו, גם כאילו לעובד הרגיל הפשוט, הממוצע. בכל העבודה הממוצע. אתה מבין? כי נראה לי שזה, אנחנו ב-2021, אנחנו כבר לא, עכשיו הקמנו מדינה, אנחנו לא באמצע שום great recession, שום דבר. חבר'ה, יש לנו את כל המשאבים שצריך. פשוט שימו אותם במקום הנכון, באנשים של המדינה.
נכון.
זה מה שאני חושב. וכן, זה המחשבה האחרונה שלי. יש לך עוד איזה, מה שאתה חושב על הקרב, מי ינצח?
אני חושב שבסופו של דבר, העובדים יפסידו.
אוקיי.
אני מאוד, מה שנקרא, סקפטי. וחושב שהם יפסידו ויחזרו עם הזנב בין הרגליים. אולי היו שיפורים בקטנה, אבל זה אף פעם לא יגיע למקומות שאנשים באמת היו רוצים שזה יגיע. שזה בסה. ואין מה לעשות. אני כאילו מסתכל על עצמי. אני כרגע נמצא במקום עבודה שאני נהנה בו. קשה והרבה משימות, אבל זה משימות שאני ממש מרגיש שאני גדל מהן. שאני לומד ובאמת מתפתח. אבל אני כן חושב גם במקום שכיף ומאוד טוב לי, אני מסתכל על העתיד, ווואלה, אני הייתי מאוד רוצה בגיל, לא יודע מה, 50, פתאום לעשות איזה סוויץ' ולשנות,
כן,
לפתוח את הנגריה שאני מאוד רוצה. כן. לא יודע, אבל זה מאוד קשה.
כן, אני אגיד לך, תכף בוא נשתף פה איזה משהו, כל פעם שאני אומר עובד מדינה, או עובד מהשורה, משהו כזה, אני כל הזמן עולה לי אותה אישה, שזה מישהי שהייתה, אחד הפקידות, כשהייתי הולך לשלם ארנונה בירושלים, פשוט היא הייתה איזה מישהי בת 45 בערך. כל פעם שהייתי הולך לשם, זה הייתה אותה אישה, עם משקפיים, קצת שמנמנה, נמאס לה מהחיים שלה, פשוט תוכנת כל הזמן, תה עם חלב, עם הוגיות כאלה פטיבר, שהיא הייתה מכניסה את ההוגיה שלמה, ושמה בפה תוך כדי שמדברת איתי. ונראה שהיא שם באמת, 9 שעות ביום, כל יום, מקבלת את השכר הלא יודע מה שלה, בס עלה, כי היא צריכה לעשות את זה כדי לאכול.
כן.
את הפטיבר שלה, אבל לא, אבל
סתם.
לא. אבל אני מניח שכמוה, רוב ישראל הם כאלה. ולהגיד לה, תקשיב, עכשיו תשים מהפך בחיים שלך, זה קצת לא פייר.
נכון.
רוב אנשים כאלה, לרוב אנשים יש את הידע, יכולת, זמן, כדי לעשות את המהפכים האלה, אז בוא תשקיע יותר, בוא תציא את הזמן, לא. חבר'ה, בסופו של דבר, רוב המדינה, רוב העולם, הם לא כאלה. אז פשוט אני חושב שצריך להיות, אם אפשר, אני חושב שהוכחנו, הנה, אפשר להיות יותר הוגן כלפי האנשים האלה. אבל כמו שאתה אומר, אני גם חושב שבסופו של דבר, האח הגדול ינצח. זה עצוב.
הפרק הזה התחיל מוזר, ונגמר עצוב. חברים יקרים.
כן, לא היה לי מסקנה אליו, וכן, אני שמח שממש פתחנו פה דיון.
כן, זה דיון מאוד מאוד מעניין, זה משהו שהוא באמת קורה תוך כדי שאנחנו מדברים.
כן.
זאת אומרת, אפשר לעשות עוד חצי שנה, לעשות ריקאפ ולראות מה קורה עכשיו. כן. זה באמת משתנה כל הזמן, ואי אפשר לדעת איפה נהיה.
כן. וזהו, חבר'ה, אם יש פה מישהו מהקהל שמקשיב או צופה, והוא כרגע במצב שהוא התפטר ולא רוצה לחזור לעבודה, בואו תגידו, כאילו דבר ראשון, מה המניע, ומה הייתם רוצים מהעבודה כדי לחזור לעבודה?
נכון, אני חושב שאפשר להציע משהו, אפשר להציע פורמט. למי שלא יודע, דיברנו שבוע שעבר על זה שיעלה משהו מיוחד בפודקאסט, ביוטיוב. אז בערוץ היוטיוב שלנו, אלינו שיחה עם אלעד, שהוא...
אלעד יגאל סיבס.
נכון, שהוא עוזר לגברים לבנות ביטחון עצמי ולהצליח עם נשים. אני לא רוצה לקרוא לזה אמן פיתוי, אבל...
זהו, הוא הבהיר שהמילה זה לא אמן פיתוי.
אבל זה מה שכולם מכירים, ואני חושב שאפשר להתחיל פה קונספט, שמדי פעם נעלה עם אנשים ונדבר איתם.
יאללה.
אתה יודע, אם למישהו יש משהו להגיד, לא מבטיח שנבחר את כולכם, אל תעלבו, לא יודע מה, אולי זרקתי פה שטות עכשיו באוויר, אבל אם למישהו נגיד באמת, מישהו שעובד עכשיו ויש לו באמת משהו מעניין להגיד,
כן.
אפשר לדבר על זה.
אני בעד.
כן.
אתה יודע, נעשה עוד איזה, כאילו יש לנו את הפרקים הרגילים שלנו. חבר'ה, למי שעדיין פה, אנחנו עכשיו פשוט מדברים על הפודקאסט עצמו. יש לנו את הפרקים הרגילים שלנו, ואז כאילו נפתח עוד איזה מספור חדש, לבואו נדבר דוגרי, של אינטרוויוז, של כאילו רעיונות.
כן, אבל זה צריך להיות קצר. אם זה כאילו זה, צריך להיות רעיונות קצרים, שיחות קצרות. כן. כשלא יהיה פה עכשיו שעה.
לא, אם אלעד זה היה איזה שעה ומשהו נראה.
כן, אבל אלעד הוא בעל מקצוע.
נכון.
אתה מבין מה אני אומר?
הבנתי.
כאילו...
כן.
צריך לחשוב על זה, נפתח את זה. תעזרו לנו לחשוב ביחד.
כן, אז זהו.
כן, אז... עד כאן, פודקאסט בואו נדבר דוגרי. פודקאסט שבו אני ויון מדברים.
דוגרי.
פרק מספר 67.
חבר'ה, תודה רבה שקשבתם.
ביי. ועכשיו צריך להסתכל גם לפה, כי יש מצלמה חדשה. ביי.
יאללה ביי. דוגרי.